שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן סמי פרץ. יום דרמטי, היום בכנסת, ועדת החוקה אישרה בקריאה ראשונה את ההצעה להשתלטות של הקואליציה על הוועדה לבחירת שופטים. מחוץ לכנסת, עשרות אלפי מפגינים שעלו לעיר הבירה כדי למחות על ההפיכה המשטרית שמובילה ממשלת נתניהו. כל תשומת הלב של הממשלה הזו נתונה בימים אלה לרפורמה המשפטית, זו שאנחנו קוראים לה הפיכה משטרית. כל נושא אחר כמעט נזנח, אפילו תקציב המדינה שאותו יש להגיש ממש בקרוב, הוא נבנה די בעצלתיים וכלל לא ברור אם הוא יהיה מוכן בזמן. נתי טוקר, כתב המאקו, יסביר איכן זה עומד. איתן אבריאל, שותפי, נמצא ממש ברגעים אלה בהפגנה בירושלים, הוא יספר על מה שקורה שם ומה אפשר להסיק מההתנגדות של עשרות אלפי מוחים שעלו לכנסת, האם זה יעזור? אנחנו נדבר על כך. אתמול בערב הציג נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג בנאום נרגש מתווה משלו לקידום רפורמה משפטית. הוא עשה הכל כדי לא לאבד אף אחד מהצדדים, אך ייתכן שהוא גם לא הצליח לגייס אף צד, כי החקיקה ממשיכה כרגיל, וגם המחאה. דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי, יהיה כאן כדי להסביר האם זה באמת מתווה, או רק ניסיון למזער נזקים. אנחנו מתחילים. שלום לנתי טוקר.
שלום סמי.
כתב המקרו, אז באמת יום סוער מאוד בכנסת ובירושלים, וצריך לזכור שבמקביל לכל המאבק הזה, שהוא בעצם הדבר המרכזי שהממשלה הזו מקדמת, אותה רפורמה או הפיכה משפטית, צריך לנהל גם את המדינה הזאת, ויש סוגיות אחרות, ויש ביטחון, ויש שיטור, ויש אלימות, ויש חינוך וכו'. וכדי בעצם לתקצב את כל הדברים האלה, צריך לאשר תקציב מדינה, ויש לוח זמנים מאוד מאוד צפוף. אז קודם כל בוא רק תגיד מהו לוח הזמנים כדי שנבין אותו, ואחר כך נצלול בעצם לבעיות המרכזיות, למה מתקשים לאשר או לקדם בעצם הצעת תקציב מסודרת.
לא מזמן היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, שלחה לחברי הכנסת הודעה, לוח הזמנים לאישור תקציב המדינה, ונתחיל מהסוף, המועד הסופי האחרון לאישור תקציב המדינה הוא בעצם 29 למאי. ומפה גוזרים אחורה, המועד האחרון להניח את הצעת התקציב על שולחן הכנסת הוא ב-23 למרץ, והמועד האחרון לאישורו בממשלה צריך להיות חודש קודם, זה 23 בפברואר, שזה שבוע הבא, יום חמישי שבוע הבא. אז אכן, אתמול שוגרה להודעה לכל לשכות השרים, הודעה, נא לשריין את יום חמישי משעה 11 בבוקר, לשריין את יום חמישי לדיון בממשלה על אישור התקציב, כולל הודעה, התראה, שזה הולך להימשך עד מאוחר, כי באמת ליל אישור התקציב הוא תמיד לילה נורא דרמטי, תמיד קוראים לו הלילה הלבן, הלילה שבו כל כיפופי הידיים יוצאים, נכנסים מישיבת הממשלה, המנכ״לים מנסים לסגור את הדילים האחרונים, כל השרים מנסים בעצם להגדיל את חלקם בתקציב, והאוצר, פקידי האוצר, מנסים ככה איכשהו להשאיר את ההוגה כמו שהיא. אז התוכנית היא באמת להגיע ליום חמישי הבא עם תקציב מאושר בממשלה, כולל חוק הסדרים. חוק הסדרים זה החוק של כולל את כל הרפורמות, והוא נלווה לתקציב. הוא נלווה לתקציב כדי שיהיה אפשר לאשר אותו. הוא תלוי זה בזה בתקציב. אז הוא צריך להיות באמת מוכן סופית עד ה-23 בפברואר ומאושר בממשלה.
אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים שיש קשר מסוים בין הרפורמה המשפטית הזו, בין תקציב המדינה, משום שהם ממהרים לקדם אותה כדי גם להנציח כל מיני דברים שהם יהיו קשים משפטית, למשל, הקצוות לחרדים, ורוצים להכניס את זה כבר בתקציב הזה. עכשיו, עד כמה שאני מבין, יש פה ערימת דרישות באמת מאוד מאוד גבוהה, שאי אפשר להכניס אותה לתוך התקציב הזה. תן לנו ככה סדרי גודל של מה הדרישות המיוחדות שאנחנו נתקל בהם כרגע, והאם בכלל משהו מתקדם, האם נעלים מסע ומתן עם השרים הרלוונטיים?
זהו, אז ראש הממשלה כבר עמד במסיבת עיתונאים לא מזמן ואמר שהוא לא הולך לממש את כל ההסכמים הקואליציוניים, יגדרו את ההסכמים הקואליציוניים, יצא איזו הודעה, אבל כשמסתכלים בעצם פורסים שלושה מוקדי מחלוקת מרכזיים. תקציב הביטחון, שם מדובר על תוספת של 10 מיליארד שקל, הדרישה לפחות, גם בגלל צורכי חימוש, תקיפה באיראן, מה שאנחנו שומעים כולם, וגם עלויות, אינפלציה וכדומה. מעבר לתקציב הביטחון, יש את תקציב החינוך, שם הצדדים, השרים מדברים על תקציב של 80 מיליארד שקל, זה אומר תוספת של איזה 16 מיליארד שקלים בשנה. זה תוספת משמעותית מאוד, שרובה, חלקה הגדול לפחות, מופנה לתקציבי החרדים, מוסדות החינוך החרדים, שם מדובר על הגדלה משמעותית מאוד של המוסדות שלא מלמדים, או מלמדים פחות לימודי ליבה.
והכל קורה במנה אחת, מיידית, הרי אפשר לפרוס את זה, אי אפשר לעשות את הכל במכה.
בדיוק, אם פותחים את ההסכמים הקואליציוניים, מדובר על הכל במכה אחת. השאלה אם יגיעו אותם באמת להסכמים של פריסה או משהו הדרגתי, מה שאנחנו יודעים זה המסע המותן עדיין לא רק בשאלו, בתחילתו בין משרד החינוך למשרד האוצר, קשה לדעת איך יגיעו להסכמים תוך 10 ימים, ומול בן גביר, השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, הוא דורש 14 מיליארד שקלים תוספת לביטחון לאומי.
שזה תוספת שוטרים ותוספת שכר בעצם לשוטרים, שהוא מדבר על זה בעצם מהרגע שהוא נבחר.
נכון, והוא, מה שאני יודע, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' גם לא כל כך סס לתת לו את מבוקשו כבר עכשיו, אבל כשהתחילו מגעים ראשוניים עם בן גביר, הוא אמר, אני עומד על שלי, לא מוכן לסגת בכלל, למרות שהתחיל שם איזה מסע ומתן בדרג מנכלים, גם שם לא ברור איך הם יגיעו לסיכומים כל כך מהירים.
טוב, אבל קודם כל, תראה, זה דרישות ראשוניות, מה שנקרא. אתה לא מבקש 14 מיליארד שקלים וגם מצפה לקבל אותם, ודאי לא משרד החינוך עם ה-16, ובטח לא משרד הביטחון שרגיל לקבל פחות בדרך כלל מה שהוא דורש. אז השאלה, עד כמה סמוטריץ' ונתניהו באמת מחויבים ככה לבוא ולעשות איזה מין משמעת תקציבית כזאת, שכל אחד מאפסן את כל החלומות, ומעבירים תקציב אחרי.
זו שאלת מיליארד, כמה?
450 מיליארד שקל.
כן. בגדול, אנחנו יודעים שהצדדים מחויבים, או הסיעות הקואליציה מחויבות להמשך ההתקיימות של הקיומה של הקואליציה הזאת, ואני מעריך שבסופו של דבר הם יגיעו לפשרה, הם ירצו להגיע לפשרה כדי לשמר את הקואליציה, את ההומוגנית הזאת, צריך לומר. אבל ברקע יש המון כיפופי ידיים ומאבקים פוליטיים ותקציביים בין הצדדים. גורמי המקצוע במשרד האוצר לא מבינים איך יהיה אפשר להגיע תוך 10 ימים לאישור, כשברקע, צריך לומר, יש גם את ההסכם הגדול מול ההסתדרות, הסכם המסגרת במגזר הציבורי, גם זה, אם לא יאושר אולי עד התקציב, אבל כן צריך לשריין לזה תקציב, ולא יודעים בדיוק לאן זה הולך.
כלומר, אם מעריכים שהסכם השכר החדש במגזר הציבורי יעלה לקופת המדינה, אני סתם זורק מספר, 5 או 8 מיליארד שקלים, זה אומר שחייבים לשריין אותו בתקציב.
חייבים לשריין אותו בתקציב. יש גם את ההסכם מול ארגון המורים של רן ארז, שם כבר פתחו בשביטה, בעיצומים, גם שם מדובר על תוספת משמעותית, אם לכל הפחות הוא רוצה לשכפל את ההסכם של הסתדרות המורים, אז גם שם יש עלויות שיצטרכו לשריין בצד, ויש את הסיפור הגדול של חוק ההסדרים. חוק ההסדרים, הטיוטה שהופצה, שהודלפה, כוללת 210 עמודים, זה המון המון חוקים, ויש עליהם עוד עשרות עמודים של רפורמות בתחום התשתיות והאנרגיה שעוד לא יצאו לאור, וממה שאני שומע זה שר האוצר מתקשה להחליט מה יישאר בפני ומה יצא בחוץ, בסוף צריך לעשות סדרי עדיפויות מה ייכנס ומה יצא. אני שומע על ישיבות ליליות שנערכות עם שר האוצר, ולשבחו יאמר שהוא באמת יורד לפרטים ומנסה להבין כל סעיף וסעיף, אבל זה בא באוכריו, כי זה בא על חשבון היכולת שלו לחתוך עניינים, להספיק, לדון בכל סעיף סעיף ולהכריע מה בפנים, מה בחוץ. רק היום, 10 ימים לפני אישור התקציב, נערכת פגישה ראשונה בין אנשי האוצר לבין ראש הממשלה. בדרך כלל בשלב הזה, הם כבר נמצאים בשלב הפינג פונג, מה נכנס, מה יוצא, אבל לא, 10 ימים לפני אישור התקציב, זה פעם ראשונה שהתקציב יוצג לראש הממשלה, בתל אביב אגב, לא בירושלים, בגלל ההפגנה בירושלים.
תגיד אבל נתי, כשאתה מסתכל על העובדה שכל תשומת הלב התקשורתית, הציבורית, הפוליטית ומוקדת באותה רפורמה, הפיכה משפטית, זה משרת את הקואליציה, זה מפחית את הלהבות בתוך הסוגיות השונות שצריכים לקדם, אולי מפחית את ההתנגדות של האופוזיציה בכל מיני סעיפים בחוקי הסדרים שבדרך כלל תמיד סביבם יש הרבה מאוד קרבות?
אז אני מניח שבעצם המסך העשן או הענק הזה של ההפיכה המשפטית באמת מאגד את כולם, יוצר את הקואליציה, מלכד אותה לאחידות מסוימת, והם כולם ממוקדי מטרה להעביר את ההפיכה המשפטית הזאת, כשלפחות לא נחשפו לעינינו קרבות תקציביים משמעותיים בשלב הזה. כל אחד מדבר, בן גביר וקיש מדבר על תקציב החינוך, הם מדברים בצורה נחרצת, אבל עדיין לא שמענו הכרזות מלחמה משמעותיות של הצהרות פרישה, והוא לא יתמכו בתקציב. אנחנו זוכרים בשלבים כאלו בסיעות קואליציה שבאמת רוצות לעמוד על שלהם, מצהירות מפורש שאנחנו נתנגד לתקציב. וזה עוד לא שמענו מסרים בקואליציה. המשמעות היא שהם כן רתומים כולם להפיכה המשפטית, איך אמר שר מעוצמה יהודית, אחד מהם אמר, למה לא תוקפים בעזה? אז הוא אמר, פרה פרה, נעביר את ההפיכה המשפטית ואחרי זה, אז גם באותו משקל הם גם נראה לי שהם דוחים את מאבקי התקציב לשלב מאוחר יותר.
כן, ויש פה גם עניין של קצת פוליטיקה. אני לא יודע כמה סמוטריץ' רוצה בהצלחתו של בן גביר. אנחנו לא יודעים, גם כל המודל הזה שיש בו שני שרים במשרד הביטחון, שני שרים במשרד החינוך, שני שרים במשרד המשפטים, שני שרים במשרד הרווחה. כל הדברים האלה גם כן דורשים הרבה עלויות. כל אחד ירצה קצת כסף כדי להראות שהוא מקדם דברים, כנ"ל למשרדים החדשים, משרד למשימות לאומיות, כל מיני המצאות שנולדו פה, כן, והסברה שאין לה מדפסת, ככה שמענו, נפטר משבר המדפסת של גלית דיסטל.
עדיין לא ידוע, אבל זה באמת, ברגע שנראה את התקציב הזה ואת אופן החלוקה שלו, בעצם נראה לאן פניה של הממשלה הזאת מיועדת. כי אחרי כל ההסכמים הקואליציוניים שראינו בעצם, הטעיה סקטוריאלית החלוטין, כל אחד משך לכיוון שהוא רצה, שר האוצר וגם ראש הממשלה דיברו המון על כן תקציב שהוא מוטה צמיחה, וכן פקידי האוצר שאנחנו מדברים איתם כן קצת יצאו מעודדים מפגישות שהם קיימו שם, כי הם כן ראו הבנה שצריך להפנות יותר ויותר תקציבים לתשתיות, לפריסות עמודי פריסות חשמל, מערכת ההולכה של החשמל בישראל וכדומה. אז כשנראה את החלוקה האמיתית של התקציב, אולי נוכל טיפה לראות איזה שביב אופטימיות, שביב קרן אור, שאנשים שם לא החליקו על השכל לגמרי, ועדיין יש הפניה של תקציבים משמעותיים למטרות שהן מוטות צמיחה.
אפרופו אגב מוטות צמיחה, היה אתמול את הסוגיה הזאת של אינטל, שרוצה לקדם פה עוד איזושהי השקעה, בדרך כלל זה לוקח הרבה מאוד זמן, כל התהליך הזה של מה היא תקבל מהמדינה ובאיזה תנאים, וכרגע הם קצת ככה באיזה הולד קטן כזה, כדי שזה לא ייכנס לחלק מהדיון הפוליטי של האם משקיעים זרים באים או הולכים וכולי, אבל חשבתי שדווקא בגלל שיש סימני שאלה, מה יקרה פה עם ההשקעות הזרות, יכול להיות שלממשלה הזו, לקואליציה הזו, יש אינטרס מאוד גדול להראות שהם לא כצעקתה, והנה הם ממשיכים לבוא, ויכול להיות שבמצב הזה הם ייתנו אפילו הטבות גדולות יותר ממה שהם נתנו בעבר. הדברים האלה באים לידי ביטוי בחוק ההסדרים, באיזושהי הערכות תקציבית?
אז יש, קודם כל, בנוגע לאינטל, מיד כשביקשנו תגובה מלשכת ראש הממשלה, אז לתגובה הזאת הצטרפו אמירות ככה, אמירות רקע כאלו, שהנה המשקיעים ימשיכו לבוא לישראל, וכלכלת ישראל צומחת וכדומה על רקע ההפיכה המשפטית. אנחנו כן מכירים בתקציב סעיפים שנועדו להגדיל את להגביר את החדשנות, להשקיע בבינה מלאכותית. יש לנו סעיפים, חוק עידוד השקעות און והמשך של הטבות מיסוי להייטק. זה דברים שנמצאים שהיו שם ונמצאים שם תמיד.
אני לא רואה... בסביבת אגב נתניהו, גם כל מיני שופרות וכאלה, מדברים גם על העניין הזה של מאחר ובעלי הון מאיימים להעביר הון שלהם מחוץ לישראל, אז אולי באמת צמחה פה איזה קבוצה שהיא חזקה מדי, שהיא לא מאפשרת לנו לעשות את הדמוקרטיה שלנו כמו שאנחנו רוצים. אז השאלה לאן זה ילך הדבר הזה? יותר להטבות או יותר דווקא להצרה צעדים?
תראה, הנגזרת של דיבורי השופרות האלו זה בעצם הטלת מס עושר בישראל, ואנחנו לא מכירים, לא מכירים כוונות כאלו.
קהלת יאשרו את זה?
בדיוק, זה התנגשות מוחצת עם האבות האידיאולוגיים של הממשלה הזאת עם קהלת, אז אני לא חושב שזה בר ביצוע, אבל זה באמת... אתגר מעניין לממשלה הזאת להתמודד מצד אחד עם השוק החופשי שאומר את דברו, ומצד שני לפקח עליו ולייצר את צעדיו, זה יהיה מהלך מעניין.
אוקיי, אז תמשיך לעקוב ובוא נראה אם יהיה לנו תקציב.
תודה
נתי, טוקר. שלום לאיתן אבריאל.
שלום לסמי פרץ.
טוב, הברזת, אבל מסיבות טובות, אתה בירושלים, יצאת על הבוקר, הגעת לכנסת, ראית מה קורה שם, ותן לנו קצת התרשמויות.
ככה, המון המון אנשים, האזור של סביב הכנסת, הדרכים לכניסת האנשים, הסידור שהמשטרה מפנה את באמת נחילי האנשים ש... עד עכשיו ממשיכים להגיע, כנראה לא הצליחו להגיע קודם, לא הצליחו להכנות, עד שעזו, ממש אנשים ממשיכים לזרום, למרות שבעצם אנחנו כבר שעה וחצי לאחר ההתחלה הרשמית של האירוע, באמת זה מספרי ענק בסדר גודל של תל אביב, אבל הרבה יותר מפוזר, האנשים מפוזרים שם על, באזור גן הפרחים, בחורשה, בגבעות, ו... אני פה רוצה לסייג את זה, כל מי שבא נחוש ללא ספק להתמודד עם ההצעות חוק שכרגע נידונות בכנסת, אבל האווירה הכללית היא, למי שמסתכל, אולי הגיע במקרה תייר מחול, מזכירה קצת וודסטוק. זאת אומרת, לא מרגישים כעס, לא מרגישים צעקות מתוך כאב. הרבה ילדים, אז משפחות באו עם ילדים והפכו את זה ליום חג של הדמוקרטיה אולי, או מה שיש כרגע, אבל באופן טבעי אין עימותים, אין, רוב הפנים שאתה רואה שצועדים מולך או יחד איתך כשאתה הולך שם באירוע, אנשים מחייכים, אנשים פוגשים אחד את השני.
אגב, יכול להיות שהם מחייכים כי הם שמחים שהם לא לבד, כלומר כל אחד מודאג, אבל ברגע שאתה רואה הרבה מאוד אנשים סביבך שגם הם באו כי הם מודאגים, אז אתה אומר, טוב, לפחות אני לא לבד.
אתה, לפחות לא לבד, לפחות באו הרבה אנשים, שזה תמיד שאלה בכל אירוע, כמה אנשים באו, אז התחושה היא בהחלט שיש יענות ציבורית, לפחות של מחנה אחד, לעניין הזה. אבל אתה יודע, פה ושם יש זה פינות שמישהו שם פתאום מוזיקה קצבית, אז זה נותן לזה עוד איזשהו נופך של פסטיבל. יותר מדברים אחרים. מבחינת איזה סוג של שבט, אז אי אפשר לפקפק בעניין שבאמת 99% מהאנשים שלפחות אני ראיתי, והלכתי כמה פעמים הלוך חזור לאורך כל ההצטברות של הציבור שהגיע, זה המחנה של המחאה נגד הממשלה. באופן די מובהק, לא היו שם קבוצות של חופשי כיפות או של חרדים שיש הרבה בירושלים. פגשתי את ראש העיר תל אביב, רון חולדאי, אז הוא אמר לי שרוב האנשים פה לדעתו מתל אביב. אני מניח שהוא צודק.
אגב, שזה גם לא רע שתל אביבים יוצאים מתל אביב, הם מגיעים גם למקומות אחרים כדי להפגין.
לא, זה לא ביקורת בשום דרך שהיא, אני רק מנסה את זה בצבעים, לצייר את הסוג של הסיטואציה. מאוד מרשים במונחי הענות, המון 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 אנשים, אבל לא מהאירועים והדינמיקה שאתה רואה, נניח כשחרדים מוחים נגד גיוס לצבא, או שמשהו אחר מפריע להם, והם יוצאים מהרחובות שלהם, ולפעמים גם מתעמתים קצת עם משטרה, ושורפים איזה פח זבל או שניים, זה לא מה שרואים. אין אגרסיביות, אין עוינות, רעש, המולה, הרבה אנשים, הרבה משפחות, אתה יודע, יש משפחות עם ילדים שניצלו את היום חופש הזה, ובאו ועשו מזה טיעון משפחתי עם מוטיב.
אגב, תוך כדי שאתם שם, איתן, ועדת החוקה אישרה בקריאה ראשונה את ההצעה לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, וכשנודע באמת הדבר הזה, המשמעות היא בעצם השתלטות של הקואליציה על הוועדה לבחירת שופטים, אם זה יעבור גם בקריאה שנייה ושלישית, ואנשים שנמצאים בחוץ וכשהם שומעים את הדבר הזה קורה, אז מה הם אומרים?
תשמע, זה עוד קרה עוד לפני שהאירוע התחיל. אני עוד שמעתי את ההתרחשות הזאת בכנסת ואת האישור בשעה, סדר גודל שעה 11, ואז רק אנשים, אני לא רוצה להגיד, התחילו להגיע, זה כבר היה די מלא, אבל זה היה בתחילתו של האירוע. אז באיזשהו מובן, אם לא מתקיימת היום, ואני מבין, תקן אותי אם אני טועה שההצבעה במליאה, בקריאה הטרומית, נדחתה, ואם כך, אז מבחינה פרלמנטרית, האירוע נגמר. אז מה שנותר מזה זה באמת מחאה, שבמקום שתקיים מוצאי שבת במרכז תל אביב, היא מתקיימת באזורים שמול הכנסת. דרך אגב, בשום אחד מהמקומות שנתנו לאנשים להצטבר, אי אפשר לראות את הכנסת עצמה. זה הגבעה שבצמוד, אבל לא רואים אותה, והם חסמו את הדרך הכניסה לכנסת, כך שבעצם הכל קורה על יד הכנסת. עוד מחאה בעצם, אתה יודע, המשך של ימי שבת בתל אביב, אותו ציבור, אותם נושאים, אותם מקבצים של פתאום אתה רואה אנשים שקצת יותר ממוקדים בכיבוש מבחינת המסרים שלהם, פתאום מוקדים שיותר ממוקדים בלהטאבים עם הדגלים שלהם, זה ממש נראה כאילו כמו שקהילת קפלן באה לתל אביב. אין לי משהו טוב או רע או אתה יודע, איכותי להגיד על הדבר הזה, אבל לא ראינו פה, אני לא ראיתי בכל אופן איזשהו הצטרפות של מישהו אחר או איזשהו אוכלוסייה אחרת שהיה אפשר לחשוב מתוקף העובדה שזה קורה דווקא בירושלים היותר מסורתית ולא בתל אביב. זה העניין, תשמע, האנרגיות נמצאות שם, הן נמשכות, הן דומות למה שיש בתל אביב.
כן, אגב, הנאומים של...
נראה שזה תהליך ארוך.
והנאומים של ראשי האופוזיציה, לפיד, גנץ, מרב מיכאלי, מישהו חיכה והמתין ורצה לשמוע מה יש להם להגיד, או שזה נראה להם החלק המשני, אלא יותר ההתייצבות שם, זה
ההתייצבות זה הדבר המרכזי, האנשים באים, האנשים אומרים את מה שהם אומרים, אני יכול להגיד שכל הזמן, ראיתי את זה גם בשבת האחרונה בתל אביב, וגם בשבת שלפני זה, אתה רואה איזושהי אסקלציה במסרים, אם השלטים היו פעם... לא ניתן, אז עכשיו זה כבר שלטים של דיקטטורה, וכל שלט שני מראה את נתניהו יחד עם התמונות של פוטין, אורבן, ארדואן ומנהיגים אחרים, דגלים של הונגריה פה ושם רואים. העניין הזה של אירוע שהוא יותר גדול ממה שאנשים חשבו לפני כמה שבועות, ושמתגלגל לכיוון של דמוקרטיה בסגנון מזרח אירופה, של דיקטטורה בסגנון של מזרח אירופה, הולך ומתפקס, או נהיה יותר חד משמעי. אתה רואה פשוט המסרים יותר קיצוניים, יותר כואבים, יותר ממוקדים על באמת עתיד הדמוקרטיה והחשש מדיקטטורה. ובסופו של דבר אי אפשר להתכחש לזה שזה חלק מסוים באוכלוסיית ישראל שחושש שבעולם של דיקטטורה המעמד שלו וישתנה.
כן. איתן, תודה רבה.
בכיף.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום סמי.
הפרשן המשפטי שלנו, תשמע, אני הזנתי אתמול ברוב קשב לנאום של נשיא המדינה, יצחק בוז'י הרצוג, נאום נרגש, יש לומר, שבו הוא באמת דיבר, ניסה איכשהו להשיג, לפנות לליבם, הייתי אומר, של שני הצדדים, אולי להשיג את אהדתם של שני הצדדים, ואני תוהה אם הוא לא דווקא מאבד את שני הצדדים, כשהוא בעצם כל צד ממשיך בשלו, החקיקה היום, נמשכה כסדרה, הצעת החוק של הממשלה עברה בקריאה ראשונה, המחאה התקיימה כסדרה, והשאלה אם אתה, כשאתה קורא, כשאתה מסתכל על המתווה שמציע הנשיא, אתה רואה שם איזה פריצת דרך, או שזה קצת רק ניסיון למזער את נזקי ההצעה הבסיסית?
אני אפילו לא בטוח שזה ניסיון למזער את נזקי ההצעה הבסיסית. חמש הנקודות שהנשיא דיבר עליהן היו מאוד מאוד עמומות. הוא בעיקר ניסה להצביע על כמה דברים שהוא חושב שיכולים להיות בסיס למסע ומתן, ולהערכתי זה מה שהוא ניסה לייצר, איזושהי הידברות אולי בגלל גודל השעה והנאום הזה בשעה 20:00, ואני חושב, אני מסכים עם התחושה שלך שאומנם חלפו פחות מ-24 שעות, אבל לא נראה שהנאום הזה יצר את האפקט שהנשיא לפחות קיווה לו של עצירת הכדור השלג הזה של הרפורמה ויצירת הידברות, אולי בגלל שבאמת כשאתה מסתכל על הנקודות שהוא הציע, אז אין בהם משהו שהצדדים יכולים להגיד, אוקיי, זה... איזשהו מתווה שאנחנו יכולים לחיות איתו, הם יכולים אולי להידבר עליו, אבל הם לא יכולים להסכים עליו, ואין שם למשל אף הצעה שמדברת על הגנה על זכויות אדם, עצירת הזליגה מפני הדמוקרטיה הנוכחי של מדינת ישראל, מדינה שיש בה הרבה יותר כוח לרשות המבצעת והכנסת. אין שם את הדברים האלה, אלא אמירה שאולי צריך, אבל אין את העצירה הזו. מצד שני, אין גם הליכה מספיקה לכיוון הצד של, נקרא לזה, נתניהו, לוין ורוטמן, שרוצים לעשות כאן שינויים מאוד מאוד דרמטיים בשיטת השלטון. למעשה, אם מסתכלים על ההצעה של הנשיא, היא בכלל לא מתמקדת ב... או הסעיף הראשון שלה, המרכזי ביותר שלה, לא מתמקד במערכת המשפט, אלא דווקא בכנסת. הוא אומר, בוא נעשה חוק יסוד חקיקה, ולדעתי זה אחד הדברים שבכלל לא באים טוב לאנשים כמו שמחה רוטמן ויריב לוין, כי זה יהיה חוק שיגביל את היכולת שלהם לחוקק חוקי יסוד וחוקים רגילים כרצונם, ואחד הדברים שהם
אז
לא...
אולי, אז אולי זה הטריק שלו. הוא אמר, אני אתן לכם להעביר חוקים, אבל אתם פה פועלים בתוך מסגרת של חוק יסוד חקיקה, שלא יאפשר לכם כל שני וחמישי להגיש חוקים כאלה. כי באמת נהייתה זילות של חוקי יסוד ברגע שאתה בא ואתה מכניס לתוכם כל מיני דברים שלא מקדמים באמת את ענייני המדינה, אלא עוסקים בביצור הכוח וכולי. זה לא בדיוק הדבר שמשרת את הציבור. אבל רציתי לשאול אותך בעניין הזה, יכול להיות שהוא טעה, כשהוא בא עם המתווה הזה ולא דיבר על עקרונות? למשל, אם אני הייתי היועץ שלו, אז הייתי אומר לו, תדבר על עקרונות. למשל, אחד העקרונות, וזה רואים את זה היום בהצעת החוק להשתלטות הקואליציה על הוועדה לבחירת שופטים, אחד העקרונות זה שלא תהיה שליטה של הממשלה בוועדה לבחירת שופטים, שיהיה איזון. הוא יצר שם מנגנון שבסופו של דבר כן משאיר את השליטה לקואליציה.
נכון, אני חושב שיש איזה פער בין הדברים שהוא אמר לבין הנקודות שהוא הציע. מצד אחד הוא דיבר על זה שוועדה לבחירת שופטים תהיה ועדה מאוזנת, מצד שני הוא דיבר על זה שלכל האיזון יהיה שלכל אחת מהרשויות תהיה נציגות שווה, אבל במדינת ישראל שבה הקואליציה והממשלה בעצם הם גוף אחד, כלומר הממשלה, הרשות המבצעת, שולטת בכנסת, הרשות המחוקקת, אז אם שתי הרשויות האלה יהיו מיוצגות בוועדה לבחירת שופטים, הכוח הפוליטי יהיה הרבה יותר כוח מהכוח המקצועי האובייקטיבי שמיוצג כרגע על ידי השופטים. אז יש איזשהו מתח בין מה שהוא שם על השולחן כעקרונות לבין הקריאה שלו להידברות, ואני מזכיר לך שבעצם הוא התחיל את הדברים שלו במשפט כמעט מונומנטלי שאומר, אם הרפורמה הזאת עוברת ככתבה וכלשונה, היא מערערת מהיסוד את העקרונות היסודיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הוא אמר את הדבר הזה, זה ביקורת מאוד קשה על המהלך הזה, אבל אז אני לא חושב שהוא הציע פתרונות שעוצרים את הרפורמה.
שמתמודדים באמת עם הבעיה, כי בעצם הוא אומר, אם זה עובר, זה באמת מערער את יסודות הדמוקרטיה, ולכן אני מציע לכם, תיקחו 80% או 90% מזה.
נכון, אז מי שהקשיב לדברים שלו במובן מסוים קיבל גושפנקה מהנשיא, שמה שאנחנו חווים היום, המהלך הזה שעובר עכשיו מוועדת החוקה לקריאה ראשונה בכנסת, הוא מהלך חסר תקדים בהיקפו ובצורה שבה הוא מתקבל, אבל חוץ מלקרוא, אתה יודע, לצדדים, בואו תעצרו הכל ובואו להידבר, הנשיא לא הצליח להביא יוזמה שמצליחה באמת להביא אותם לשולחן עם עצירה, עם מחשבה מחדש. זה לא היה בתוכנית הזאת.
אגב, צריך להזכיר גם שהוא לא התייחס בכלל לכל הנושא של חיסול מעמדם של יועצים משפטיים במשרדי הממשלה כשומרי סף, שזה גם כן חלק מכל החבילה הזו, והרעיון להפוך אותם לאיזה מין משרות אמון או מינויים פוליטיים של השרים, זה הרי דבר שיכול באמת להשחית את המדינה, הוא לחלוטין התעלם מזה.
נכון, ובכלל הוא גם לא הזכיר את הפיל שבחדר, בנימין נתניהו והמשפט שלו וניגוד העניינים שהוא מצוי בו ושהוא מתעלם מחוות הדעת, נתניהו מתעלם מחוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה או כופר בה ואומר שהוא יכול להמשיך לקדם את התוכנית. הנשיא לא, הוא חילק את הצדדים למחנות וניסה להציע בחמישה עקרונות שלו דברים שינעמו לאוזניים של כל אחד מהמחנות, אבל לדעתי הוא בכלל לא שם את האצבע, חלק מהדברים בכלל לא שם את האצבע הנושאים ששנויים במחלוקת, כשהוא דיבר על זה שיש סחבת ועומס ואין מספיק שופטים, אני לא חושב שמישהו מתווכח עם זה, יריב לוין, הוא לא אמר על הדבר הזה שום דבר, ואני חושב שאם תגיד לי יריב לוין שאפשר למנות עוד כמה מאות שופטים, הוא ישמח למנות אותם, אבל כשהוא יוצא למנות אותם בדרכו.
כן, אז זה נשמע באמת נאום יותר כזה שהוא אומר, אני אגיד דברים ואני אדבר מעומק ליבי ואני אדבר בכאב, אבל אני אעשה הכל כדי לא לאבד אף אחד מהצדדים האלה, אבל לדעתך אחרי הנאום הזה, איזה צד צריך להיות יותר מרוצה ממנו?
אני חושב שבמידה מסוימת יש הכרה מצד הנשיא ברעידת האדמה שהרפורמה הזאת יוצרת, ואם הנשיא הוא אכן דמות לא שנויה במחלוקת, וכבר הבוקר שמעתי לפחות את השר אבי דיכטר אומר שצריך לזכור שהנשיא הוא בעצם דמות פוליטית, זאת אומרת מיד רץ לצבוע אותו, זה איזושהי אינדיקציה לזה שלפחות כמשפטן, בוא נזכיר, גם הרצוג יש לו את הניסיון הזה, יש פה הבנה שאנחנו הולכים לקראת שינוי עמוק בדמוקרטיה הישראלית, ולא שינוי טוב. אני חושב שהרצוג אמר את זה, ומבחינה זו צד המתנגדים לרפורמה צריך להיות מרוצה מזה שהדבר הזה נאמר על ידי הסמכות, נקרא לזה המוסדית המאוד בחירה הזו שהיא נשיא המדינה, אבל אני לא רואה כיצד הדברים האלה יכולים איכשהו להביא לשינוי במהלך שמתרחש.
אבל זו התחושה שלי, שבעצם במילים הוא ריצה את המתנגדים להפיכה המשפטית הזו, במעשים, או לפחות בהצעה שלו, במתווה שלו, הוא ריצה יותר את מי שרוצה לקדם את ההפיכה הזאת. כלומר, יש פה סתירה בין המסאז שהוא עושה, נגיד, למתנגדים, ובין רבע או שלושת רבעי ברכת דרך שהוא נותן בכל זאת לעשות פה משהו מאוד מאוד משמעותי, מאוד רדיקלי.
אני צודק, ואז זה מתחבר עם התובנה המוקדמת שלך, שאולי דווקא בגלל זה הוא לא מצליח להתקדם קדימה, כי מי שכנראה רוצה את הרפורמה הזו חושב שהנשיא הוא לא פרטנר, כי זו גישתו לרפורמה, ומי שמתנגד לרפורמה חושב שההצעה שלו היא לא פרקטית ולא משיגה את הבלימה ואת האיזון מחדש בהצעה הזו, ברפורמה הזו, ולכן בסופו של דבר חוץ מהקריאה, ואולי מפגש שיהיה בבית הנשיא, כי בכל זאת כשהנשיא קורא אז נפגשים, אבל אתה לא רואה שום מצירה שנוצרה כתוצאה מהאירוע הזה.
כן, אגב, כשאתה ככה מסתכל על הרי בסך הכל צריך להזכיר, הנשיא הוא גם עורך דין, יש אפילו נכון. משרד עורכי דין גדול על שם משפחתו.
אביב.
אביב, כן, אביב. לא הייתה שם מלאכת מחשבת בתחום המשפטי, יש שם אולי מלאכת מחשבת של לדבר לכל מיני קהלים, להזכיר את ההתנתקות, להזכיר את העובדה שאין שופטים מזרחים כמעט בבית משפט העליון, כלומר לתת איזו התייחסות לכל כאב שקשור בעניין הזה, אבל מלאכת המחשבת היא יותר בצד החברתי, לנסות לפרק את המוקש החברתי, הוא לא פרק את המוקש המשפטי.
אני מסכים איתך, ואני חושב שהפירוק של המוקש המשפטי, אם באמת רוצים להתחיל לשבת ולתכנן את השאלה איך צריך לעשות שינויים במערכת המשפט אם רוצים, אבל גם בכנסת אם צריך, מחייבים כניסה להרבה מאוד ניואנסים. חלק מהם הם דברים שיכולים להישמע טוב, אבל הפרטים הם מאוד קריטיים. כשהנשיא למשל מדבר, וזה הנושא הראשון שלו, על חוק יסוד החקיקה, איך מעבירים חוקי יסוד, אז הוא כן נכנס למשל, על ההצעה, בוא נעשה שחוקי יסוד ידרשו רוב מיוחד וארבע קריאות. כן, נכון, אז הוא כן נכנס לפרטים, אבל מה זה משנה? אם יש לך קואליציה שיש לה רוב, והיא משיגה רוב, אז זה לא משנה אם זה קריאה אחת או ארבע קריאות, חוק היסוד יעבור. איך מאזנים את זה והנשיא הציע שבמקרה כזה לא תהיה ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, אז איך מאזנים את כוחו של הרוב? מה הניואנסים של הפתרונות הוא לא שם על השולחן? יכול להיות טיפ שעם הניסיון שלו ועם אנשים שישבו סביבו וירצו באמת להידבר, אפשר למצוא פתרונות רב קודקודיים לבעיה מאוד גדולה שישראל ניצבת בפניה כרגע, אבל מהנאום הזה לא מצאתי אותה.
כן, אז רק לסיום, העובדה שזה עבר היום בקריאה ראשונה, כמובן זה לא סוף פסוק, אבל היא נותנת לקואליציה איזשהו מנוף מיוחד במהלך הדיונים שעוד יהיו, או הניסיונות הפשרה שעוד יצוצו בהמשך?
תראה, השלב הבא זה שההצעה צריכה לעבור לכנסת לקריאה ראשונה, כלומר זה היה אישור של ועדת חוקה להניח את ההצעה לכנסת לקריאה ראשונה, מקריאה ראשונה החוק חוזר לוועדות ואחר כך לוועדת החוקה ואחר כך אמור לחזור לכנסת לקריאה שנייה ושלישית, אבל אנחנו בכנסת שיש בה קואליציה הומוגנית שמאוד מאוד רוצה את החקיקה הזאת, היא יכולה לעבור גם ביום אחד אם צריך, ולכן אולי האפקט היחיד, וזה כן אמרו אנשים כמו שמחה רוטמן ויריב לוין לפי הדיווחים, האפקט האפשרי של הנאום של הנשיא זה שבין הקריאה הראשונה שיכולה להיות כבר השבוע, לבין הסבב הבא, הקריאה השנייה והשלישית והאישור הסופי של הרפורמה הזו, פה יכול להיות שיהיה זמן שיעצרו. הנשיא אמר, רמז, כמעט הזמין את עצמו לוועדת חוקה לדבר בעצמו, הוא אמר אני אעשה הכל במובן של אני ארד מהאולימפוס הנשיאותי ואבוא לוועדת החוקה ודבר, ואתה יודע, זה יכול להיות מאוד לא נעים, כי אנחנו רואים מה מתרחש היום בוועדת חוקה, והוא כבר יכול גם לחטוף צעקות, מטלי גוטליב ומשמחה רוטמן, ויקטעו אותו, ואני לא יודע מה יכול לקרות בדבר הזה, אז יכול להיות שפה אנחנו נראה עיכוב בדיון. כמה זה באמת ישפיע על התוכן והמהות? בינתיים אני לא רואה נכונות של משולש נתניהו, לוין ורוטמן להתפשר על המהות הזו, אז אני לא בטוח שזה יקרה.
כן, טוב, גם אני לא רואה את זה כרגע, אבל בסדר, אנחנו עוד נדבר, אני שומר את מספר הטלפון שלך.
תודה רבה, אני את שלך.
תודה רבה, עידו.
להתראות.
עד כאן האינטרסנטים להיום, נודה לנערה מלכין ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל, מחר, תודה ולהתראות.